עוד יבוא עלינו השלום, יבוא עלינו השלום, בקרוב יבוא
עלינו. ערב טוב למאזיני כל הנהל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. בקשת אחד המאזינים, היום מקדיש את השיעור לפואת מלך בן מונן. ערב טוב למאזינים, שוב אנו בתוכנית סיפור חיי רבנו. להזכירכם, בשבוע שעבר סיימנו בחתונה של רבנו עם אשתו השנייה אחרי שנפטרה אשתו הראשונה בליל שבועות לפני כניסת החג. כמה חודשים לאחר מכן הוא נשא אישה, ובחתונה שלו היו רק 10 אנשים. אחרי זה רבי נתן היה בעיר מעלוב, חיכה עם זוגתו עד שיבוא חתנו, וזה היה כבר קרוב לראש השנה. ורבי נתן הכין את עצמו להגיע לראש השנה לרבנו ונסות להתגבר על כל המניעות שלו שהפריעו לו. הוא נסע לביתו, נכנס לבית אביו, ואבא שלו גירש אותו מהבית, והוא צריך ללכת לישון אצל אחותו בגלל שהוא נסע לרבנו וכל המניעות שהיו לו ואשתו מהמיב. על הכל התגבר רבי נתן, ועכשיו הוא מכין את עצמו לראש השנה תף קוף סמך ח'. זאת השנה שאנחנו נדבר עליה היום. תף קוף סמך ח' זה שנתיים לפני פטירת רבנו. תקוף סמך ח' ראש השנה, קיבוץ גדול מאנשי שלומנו מתקבצים אצלו, אצל רבנו כדרכו בכל שנה. בסעודה שלישית אמר רבנו זל תורה נפלאה, על פי מאמר ההידרה רבה בזוהר הקדוש, שהוא פותח הדה רבי שמעון, שמח רבי שמעון ואמר, השם שמעתי שמעכה יראתי, זה ליקוטי מאורן חלק א' סימן סמך א', ושם רבנו מדבר בתורה הזאת בעניין שעל ידי מחלוקת שחולקים על הצדיקים מתרבים ספרים, ואיך שאסור ללעוג על שום ספר, וצריך כל אדם להאמין בחידושים שלו, של עצמו, וזה יצא נפלא לכל אחד ואחד, כי כל אחד ואחד הוא נשמה אלוקית, חלק אלוה ממעל, אסור לאדם לזלזל בעצמו, ולחשוב שהוא לא יודע ולא מבין, וכשנזרקים לו לתוך הראש חידושים, כל מיני חידושי תורה, שיקח מחברת ויכתוב את זה לעצמו, כל פעם עוד חידוש ועוד חידוש, במשך השנים יצטבר לו ויהיה לו ספר. אז רבנו אמר, אסור לו האדם לזלזל בחידושים שלו, הוא צריך להאמין בחידושים שלו. ואם אתם זוכרים, שבוע שעבר סיימנו בזה שרבנו אמר תורה שצריך להיות לאדם אמונה, ורבי נתן כשעמד לידו התבייש, הוא הבין שרבנו מתכוון אליו, כאילו אין לו אמונה. אז רבנו קלט את זה, אז הוא אמר לו, תשמע, אף על פי שיש לך אמונה, אבל אמונה בעצמך אין לך, אתה צריך שיהיה לך אמונה בעצמך, אל תזלזל בעצמך. ואז שהזכיר מעניין שהספרים נעשים על ידי המחלוקת שיש על הצדיקים, לא הבינו התלמידים מה כוונתו. אחר כך, כשציווה רבנו להדפיס את הספר לקולטי מורן בשנה זו, נתפס אז הבינו דבריו למפרע מה הוא התכוון, שעל ידי המחלוקות נעשים ספרים, כי כידוע רבנו הלקוי עליו כמעט כל חכמי אותו דור. דרך אגב, רבנו אמר שסיפורים מחיי הצדיקים מרחיב את הדעת של האדם, וזה חשוב לנו מאוד, כי כל אחד מאיתנו עובר עליו מה שעובר, בעיות בבית, שלום בית, בעבודה, בפרנסה, ברפואה, חס ושלום, כל אחד ואחד יש לו איזה תיק על הגב כבד, וככה עוברים את החיים. ברגע שלומדים את סיפור חיי הצדיקים, כמו הסיפור הזה שאנחנו קוראים עכשיו, סיפור חיי רבנו, וכמו שהבחנתם מי שהיה מתחילת הסיפור, סיפרנו את כל מה שעבר על רבנו, וכל מי ששמע את זה יודע שעוד לא היה אדם שעברו עליו ייסורים כמו שעבר על רבנו. אנחנו לומדים מסיפור חייו, איך הוא התחזק, איך הוא התחזק כשנפטרו לו ארבעה ילדים, איך הוא התחזק כשאשתו נפטרה, איך הוא התחזק בכל האיסורים שעברו עליו מכל חכמי הדור שחלקו עליו, איך עבר עליו כל האיסורים שהיה לו מהבריאות שלו, שהוא נדבק במחלה הסופנית הזאת שנקראת הוסט בזמנו, איך האדם הזה הגיב לכל מה שעובר עליו, עם איזה אמונה, עם איזה ביטחון בקדוש ברוך הוא. אף פעם לא היה לו איזה ערעור להגיד למה עושים לי את כל זה. היה לו אמונה שלמה וביטחון בקדוש ברוך הוא, שכל מה שעובר עליו הכל לטובתו. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהסיפור הזה של חיי רבנו, ולמרות שעובר מה שעובר, להאמין באמונה שלמה שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כל מה שהוא עושה רק לטובתנו. עצם הבריאה, זה שהוא ברא את העולם בחסד חינם, במתנת חינם, בלי שאף אחד עשה כלום, קיבל מתנה שהוא ברא אותו. מה היה קורה אם האדם לא היה נברא? איזה הפסד. הוא לא עובר את כל הקטע הזה, לא רואה ולא יודע מכל מה שיש פה. מתנה, חסד, הקדוש ברוך הוא עשה שברא כל אחד ואחד מאיתנו. נתן לנו מתנה. הייתכן לחשוב שהקדוש ברוך הוא יש לו איזו מטרה לא טובה? מה, על מה שהוא מעביר עלינו בחיים, כל אחד עובר עליו ייסורים. הרי כל הבריאה הוא ברא אותה מתחילה מתנה, עשה איתך מתנה שברא אותך. ובסיפור חייו של רבנו אנחנו קולטים את זה, אנחנו רואים שאחרי כל האיסורים, איך הוא הגיב, מזה אנחנו לומדים להתחזק ולהאמין בקדוש ברוך הוא שהכל לטובתנו.
אנחנו מספרים שמתקרבת סופה, את כתמי הדם החם עוד לא ספגנו, והנה שוב זולגת עוד אימה. ואז מתוך החשיכה אתה פתאום נגלה, כמו מים צוננים לנפש עייפה. אתה מושיט לנו ידך ונותן לנו תקווה, כי רחום אתה. כמו יונה שבורת כנף נדגנו אל ארץ רחוקה אלפי שנה, אל אדמת מיכר הרחק ממך נלקחנו, אל איש המן הלא נודע. ואז מתוך החשיכה אתה פתאום נגלה, כמו מים צוננים לנפש היפה. אתה מושיט לנו ידך ונותן לנו תקווה, כי רחום אתה. אתה פתאום נגלה, כמו מים צוננים לנפש עייפה. אתה מושיט לנו ידך ונותן לנו תקווה, כי רחום אתה.
מוצאי ראש השנה, שאל רבנו צהל על אחד מאנשי שלומנו, אחד מהתלמידים, שלא היה חשוב כל כך, מישהו כזה שמגיע מדי פעם לשיעורים של רבנו, שאל רבנו איפה הוא, למה הוא לא בא לראש השנה? והייתה תמיהה גדולה לאנשי שלומנו על שאלת רבנו, מה פתאום הוא שואל עליו? ואף אחד לא ישיב לו, לא ידעו למה הוא לא בא. ענה ואמר רבנו, בשביל זה שהוא לא היה בא, שהוא לא בא בראש השנה, אני מוכרח לנסוע לעיר למברג. נסה להסביר את הדבר הזה. רבנו אמר שכל אחד ואחד שמגיע אליו אל ראש השנה, כל הנשמות שבאות, כולם מתאחדים איתו ביחד והופכים להיות כוח עצום שהוא יכול לפעול פעולות מה שבכל השנה הוא לא יכול לפעול, על ידי שהוא מצרף את כל הנשמות אליו ופונה לקדוש ברוך הוא, אל הלב העליון, ומבקש ברחמים עבור כל אחד ואחד. וכשכולם מצטרפים ביחד לראש השנה, זה כל הנשמות ביחד. רבנו אומר בתורה כף, כי אל כביר לא ימאס. כשמצטרפים הרבה נשמות והצדיק מעלה את כולם איתו ביחד בתפילה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסרב. מה שמבקשים הוא נותן. וזה הגדלות של ראש השנה, שכולנו באים ונותנים את הכוח לרבנו. לכן הוא אמר פה, בגלל שאותו איש לא הגיע לראש השנה, היה חסר לו עוד ניצוץ נשמה אחד כדי להגביר את כוחו, ושהוא יוכל לקבל רפואה. אתם זוכרים שאחרי החתונה עם אשתו השנייה, אחרי שהוא עשה את השיעול הראשון, רבנו אמר שהוא יודע שהוא הולך להסתלק מהעולם. והנסיעה לעיר למברג, זה הייתה נסיעה לרופאים שהיו שם, זה היה עיר ששם היו כל הרופאים הגדולים. אז רבנו אמר פה שאם אותו איש היה בראש השנה, אז היה לו כוח כנראה לבטל, לרפות את עצמו מהמחלה. עכשיו שהוא לא בא, אין לו ברירה, הוא צריך לנסוע לעיר למברג, לרופאים שנמצאים שם. יום ב' צום גדליה. כתב רבי נתן את כל התורה ששמע מרבנו ז"ל והראה את התורה לרבנו ז"ל. תמיד זה היה ככה, שרבי נתן היה כותב תורה כשהיה שומע את התורה, אחרי זה היה הולך לכתוב אותה והיה מראה אותה לרבנו, ורבנו היה מאשר לו, מתקן לו. אז גם בראש השנה, במוצאי ראש השנה, רבי נתן ישב לכתוב את כל מה שהוא זכר, והוטב בעיני רבנו סגנון כתיבתו של רבי נתן, ואמר לו, הלשון שלך רבי נתן הוא סמוך למכוון. זאת אומרת, לא 100%, אבל הלשון שלך, איך שאתה מסביר את מה שאני אמרתי, אתה הכי, הכי, הכי קרוב למה שהתכוונתי. אבל זה עדיין לא מה שרבנו התכוון. ומי שלומד בלקוטי מורן, רואה את ההבדל בין הכתיבה של רבי נתן לבין התורות שהן בכתב יד רבנו, כי יש תורות שרבנו כתב לפני שרבי נתן הגיע אליו, כתב בעצמו. והוא טב בעיניו מאוד הלשון של רבי נתן, ואמר שהרב הוא. זאת אומרת, אחרי הסגנון הכתיבה של רבנו, בדרגה, הדרגה שהרב זה אתה, רבי נתן. אתה הרי בדרגת הכתיבה. ותכף ומיד, אחר כך רצה רבי נתן לנסוע אל ביתו בעיר מעלוב, כן, איפה שגר חותנו, הוא השאיר שם את אשתו, אז הוא רצה לנסוע לשם להביא אותה, אך לא הסתיים מילתא, לא יצא לו, כי לא היו עגלות מצויות להגיע לשם, ונשאר רבי נתן אצל רבנו ז"ל. ובתוך כך שמע רבי נתן ידיעה, הגיע אליו איזו ידיעה שזוגתו חלתה מאוד, ובימים ההם, לא עלינו, כשיש מחלה, זה סיפור, זה אנשים היו נפטרים מזה. אז שמע רבי נתן שזוגתו חלתה מאוד, ואין מי שישגיח עליה, כי נשארה לבד. והיה רעש גדול בכל העיר, איך בעל עוזב את אשתו חולנית, ונוסע לרב שלו, איך הוא לא מתבייש, והתחילו לחלוק על רבי נתן, איך עשה דבר כזה, ועזב את אשתו בשביל לנסוע לראש השנה אל רבנו. ותכף הוא מיד נכנס רבי נתן לרבנו ז"ל וסיפר לו מה שעובר על אשתו, ושעורר רחמי שמיים על זוגתו. מישהו מהמאזינים רוצה לשלוח הודעה לאולפן, אנחנו נתייחס לכל הודעה, לשאול משהו, לדבר, להגיד משהו, אנחנו פנויים לפניכם, העיקר שתהיו בשמחה.
עץ הזית שבגינה מזכיר לאמא שעוד מעט ואת הבא את הבא ואם עונה את דמתה רק תחבק
שבת תשובה חד בתשרי אמר רבנו זל תורה בליקוטי מורן חלק א' סימן רש עין זין שם מדבר רבנו זל כשיש מחלוקת על האדם, אין לעמוד עצמו כנגד הסונאים. מה רבנו אומר שם בתורה ההיא? כשבן אדם יש לו מחלוקת, ומדברים עליו, וחולקים עליו, ויוצאים נגדו, שלא יחזור וייצא נגדם. למה הדבר דומה? שני שכנים, אחד מול השני, יש חומה שמפרידה ביניהם. השכן החליט להפיל את החומה, אז הוא התחיל לחפור מהצד השני, חופר לי. זאת אומרת, חופר עליי, מדבר עליי. אז מה אני עושה? אני אומר, תשמע, הוא חופר, אני גם אחפור עליו, גם אני אדבר עליו. אז אני מתחיל לחפור מהצד השני. מה יוצא? החומה נופלת יותר מהר. רבנו אומר, הפוך. כשהוא חופר, אתה תסתום את החפירה. כשהוא מדבר עליך ומלכלך עליך, אתה רק תלמד עליו זכות, תגיד מסכן, אין לו שכל, הוא לא מבין על מה. וזה. הדיבור הזה ישאיר את החומה. וזה אמר רבנו את התורה הזאת, רמז לרבי נתן, איך שהתנהג, כי הוא ידע מה עובר על רבי נתן, מחלוקת מאבא שלו, מהחותן שלו, מאשתו, כולם נגדו, בגלל שהוא התקרב לרבנו. וכן מדבר שם באותה תורה מקדושת שבת, שהיא בת זוג של כלל ישראל, בחינת אשתו הראשונה, ומעניין המשכת רפואה, ומזה הבין רבי נתן שכל התורה בשבילו נאמרה, ושלא יפחד מהקמים עליו, ושלא ידאג שלזוגתו תהיה רפואה.
חדלת ומחכה עוד מעט אתה בא עוד מעט אתה בא עוד מעט אתה בא עוד מעט אתה בא
מהרת יום הכיפורים נזדמנה לרבי נתן עגלה עם אנשי שלומנו שהיה להם עסק גדול בעיר מעלוב איפה שהוא השאיר את אשתו ותכף ומיד התרצו לקבל את רבי נתן עמהם ונכנס אל רבנו לקבל רשות פרידה ונסע עמהם עד העיר טולצ'ין כי הם היו צריכים לעקם דרכם למעלוב לעיר מעלוב דרך טולצ'ין והשם ידבר ברחמיו ובנפלאותיו הנוראות הוא מסבב כל הסיבות וחושב מחשבות בכל עת לתיקון העולם בכלליות ולתיקון כל נפש ונפש וכל ניצוץ בפרטיות הקדוש ברוך הוא סיבב בדרכיו הנפלאים וגלגל עם האנשים שנסעו עם רבי נתן שיהיו מוכרחים לחזור מעיר טולצ'ין לעיר ברסלב כי נודע להם שם, בטולצ'ין נודע להם, שלא יוכלו להשיג מבוקשם שם עתה במעלוב, לקבל מעות בעד העסקה שלהם, וישבו לחזור לביתם לברסלב. ובאו לרבי נתן, שהוא היה טרמפיסט שלהם, ואמרו לו, תשמע, הוא היה טרמפיסט, הוא היה צריך לנסוע איתם לעיר מעלוב, להביא את אשתו, והם היו צריכים לעשות שם איזה עסק, אבל בדרך הם עברו דרך טולצ'ין, ובטולצ'ין נודע להם שאין להם טעם לנסוע למעלוב, כי העסק נדחה או משהו כזה. אז באו לרבי נתן ואמרו לו שאנחנו מצטערים, אין לך טרמפ. אחרי שלהם צער מה שאין לו עגלה לרבי נתן לעיר מעלוב, אבל כן חיפשו בעבורו עגלה, ומצאו עגלה שהייתה טעונה במסע של זכוכית, עגלת מסעית נגיד, לא פרייבט. ופעלו אצל בעל העגלה שיקח את רבי נתן עמו. אמר להם רבי נתן לחזור למעלוב, אין זה מכבודי לנסוע במסעית. לנסוע לרבנו אני מוכן לנסוע אפילו במסעית ואפילו ללכת ברגל, אבל לנסוע להביא את אשתי ממעלוב לא מתאים לי לנסוע במסעית, זה עינוי. עגלה עם מסע זכוכית, והוא זרוק שם בתוך העגלה בין כל הבלגן שבעגלה, מה לא מתאים לי. אבל לחזור לביתי אני לא רוצה עם העגלה הזאת. אז מה קרה? חזר לעיר ברסלב. ואז רבי נתן שמח, הוא ראה את ישועת השם, השגחתו הנפלאה, שהנה הוא חזר עוד פעם לרבנו, לפגוש עוד פעם את רבנו, שזה היה כל החיות שלו. ואח שנכנסה העגלה לעיר ברסלב, התעוררה אצלו שמחה ובחייה, מהמת שמחה, שהנה הוא חזר להיות אצל רבנו. ותכף הוא מיד נכנס אצל רבנו, וקיבל את פני רבנו זל, שהאירו באור נפלא, ורבנו זל קרבו מאוד. ואז היו עוד כמה מאנשי שלומנו, רבי נפתלי, ועוד כמה אחדים, שנשארו עם רבנו זל, כי ידעו, כי תכף ומיד אחרי החג, רוצה רבנו זל לנסוע לעיר למברג. זאת העיר של הרופאים. אז הם נשארו אצלו אותם תלמידים, ולא עזבו. וגם לרבי נתן היה כל העניין לקרן נפלאה, שיזכה עוד להיות עם רבנו זל. כי מי יודע כמה זמן לא יראה עוד את רבנו זל. כי מהעיר מעלוב, לא היה רגיל לבוא כל כך לרבנו זל, זו הייתה עיר חוקה. ואז בערב הייתה את רצון, וציווה רבנו זל לאנשי שלומנו שיוכלו עמו יחד, וכן עשו. רבנו הזמין אותם שיוכלו איתו בסעודה. יום ד' י"ב בתשרי. התפלל רבי נתן בבית המדרש של רבנו זל, והיה עדיין מעוטב בתלית ותפילין, כי אחז בין תפילת 18 לאשרי ובא לציון. ככה באמצע התפילה בא אליו פתאום המשרת של רבנו זל, שקראו לו מיכל, וקרא את רבי נתן שבוא בזריזות רבנו זל, כי רבנו זל רוצה לדבר עמו. ותכף סילק רבי נתן את התלית והתפילין מעליו ורץ אל רבנו. רבנו זל ישב אז בבית הגדול שלו. בבית הגדול, זאת אומרת, זה כמו סלון גדול, ששם הוא היה נותן שיעור, והיה לו גם חדר פנימי. וזה נקרא הבית הגדול. ותכף כשבא רבי נתן, שאל אותו רבנו זל, איפה הספר שלך שכתבת כל התורות וקרחת אותם? אם אתם זוכרים, שרבנו אמר לו לאסוף את כל הדפים של ליקוטי מורן שהוא כתב כל פעם תורה ואחרי תורה, לקרוך את זה ביחד ולרכז את זה כדי שהוא יוכל להוציא את זה לאור בתור ספר. אז הוא שאל את רבי נתן איפה זה, ותכף רץ רבי נתן והביאו אליו. ורבנו זה לקח הספר ופתחו והתחיל לעיין בו, ואחר כך דפדף בכמה מקומות ועיין בהם, וכן היה בכמה ובכמה מקומות שפתחו ועיין בהם קצת. אחר כך אמר לרבי נתן, לך וקח נייר וכתוב עליו התחלות מכל הנמצאות בזה הספר. זאת אומרת, אמר לו, לך תכתוב עכשיו את תוכן העניינים. זאת אומרת, תעשה דף שבו תרשום בעמוד זה תורה זה ותורה זה תוכן העניינים. וכן עשה רבי נתן, שהלך לבית אחר והתחיל לכתוב עד שגמרו. סמוך לגמר חזר ובא משרת מיכל וקרא את רבי נתן בבעלה ואמר לו שרבינו בזל ציווה שיבוא תכף ומיד עם הספר ונייר וכלי כתיבה. תכף רץ רבי נתן ובא אל רבנו זל, ורבנו זל ישב בחדרו ואמר לרבי נתן שב, וישב לפניו, והוציא הספר שלו, שהתחיל לעתיקו בזמן רב, אם אתם זוכרים שרבנו הושיב את רבי נתן פעם, והוציא אצלו ספר אחד שהיה לו בכתב יד, שנקרא הספר הנשרף, היות שאחר כך הוא נשרף, ואז רבנו ביקש מרבי נתן, להעתיק לו את הספר הזה, ואז הוא לא גמר להעתיק. עכשיו רבי נתן, רבנו אמר לו שב, תביא דף, תמשיך, ושימשיך להעתיק את הספר הנשרף. ואז באותו היום התגלגלו רחמי השם יתברך שזכה לגמור להעתיק את הספר הנשרף. זאת אומרת, המקור היה בכתב יד רבנו, והוא קש מרבי נתן לעשות העתק, ואז הוא גמר באותו יום, כשהוא קרא לו, הוא גמר את הספר הנשרף. וקרא רבנו זל לפניו מילה במילה, ורבי נתן כתבו על הספר בדיו, עד שגמרו כולו, ולקחה הכתיבה כמה שעות. כי מה שהעתיק לרבנו זל בתחילה, בפעמים הקודמות שהוא העתיק והם הפסיקו, זה היה רק קצת מהספר, ועכשיו זכה להעתיק לפני רבנו את כל הספר. ואז בעת הכתיבה, כל אנשי שלומנו ישבו מחוץ לחדר, כל התלמידים. כשיצא רבי נתן ורבנו זל, יצא בהתלהבות כזו עד שאמר, שכל כך הלעיב רבנו זל את לבבי על ידי הספר הזה שהוא כתב עכשיו, עד שכמעט איני יודע אם עכשיו יום או לילה. אף על פי שלא ידעתי מה שכתבתי. הוא עתיק ולא הבין מילה בכל מה שהוא כתב. ספר נשרף זה אחד החלק מהספרים של רבנו שהוא במדרגה יותר גבוהה מהליקוטי מורן, שהוא בסוף נשרף הספר הזה, והיה לו עוד ספר, הספר הגנוז, שהיה עוד יותר גבוה ואנחנו לא יודעים מה איתו. אף על פי כן, מעט דמעט, אומר רבי נתן, שהתנוצץ בדעתי בזמן הכתיבה, הלהיב ליבי ודעתי מאוד, שכמעט לא ידעתי איכן אני בעולם. וסיים, ועדיין איני יודע מה זה עשה השם עמי חסד כזה, שזכיתי לכתוב דברים כאלה. ברוך הגומל החייבים טובות, שגמנה לי כל טוב. יום י"ג בתשרי, רבי נתן נסע לעיר נמרוב אל בית אביו לסדר אלו עניינים שהוא נצרכים לו, והזר אחר כך אל רבנו זל. חג הסוכות היה רבי נתן אצל רבנו זל ואכל אצלו כל החג, ורבנו זל קרבו מאוד וחזק ואימץ אותו, וכאב את בנו ריצה ופייס אותו.
Oh
kamayim kamayim noichach b'nei Yashem shifchi kamayim kamayim noichach b'nei Yashem
ליל ראשון דהג הסוכות, בשעת הסעודה שאל רבינו זל את המסובים איתו בסוכה, מה פירוש התיבה הוסט? מה פירוש הוסט? זאת אומרת, בלשון הגויים, מה זה הוסט בלשון הגויים? בלשונם, אצל רבנו, בלשון שלהם, הוסט, הכוונה, זה היה שם המחלה שרבנו חלה בה, קראו לזה הוסט. שחפת. אז הוא שאל, מה פירוש המילה הוסט, או הוסט, בלשון של הגויים? ובתחילה לא הבינו כוונתו, אחר כך דיבר מזה שבלשונם של הגויים הוסט זה גסט, זאת אומרת אורח, כמו בית הערכה, קוראים לזה הוסט. אז בלשון הגויים הוסט זה אורח. ושוב לא דיבר מעניין זה, אחרי שהוא שאל אותם את השאלה הזאת. והזכיר את המאמר שהיו חזל רגילים לדבר בלשון חוכמה. רבי אבאו מספר את הגמרה, כשהיה מספר בלשון חוכמה וכיוצא בזה. ונראה שרבינו רמז לעניין האושפיזין, האילאין, האורחים שמגיעים אל הסוכה, שבעה אושפיזין שבאים לסוכה בחג הסוכות. אין איתנו לדעת מה, כי זה ידעו לנו כבר, והוא כלל גדול שבכל הדברים שבעולם ובכל הלשונות העקום יכולים למצוא אל הכותו יתברך, כמו שרבנו אומר בדקותי מורן למד ג', שמכל מילה ומילה אפשר ללמוד, להבין את הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא מרמז. אז פה רבנו הבין מה שהבין, ושאל את מה שהוא שאל, אלה שהיו בסביבו לא הבינו מה הוא אומר. הוא ישב בסוכה, ובסוכות באים שבעה אושפיזין, שבעה אורחים, הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד ושלמה. אז רבנו פתאום נזכר, שלמחלה שלו קוראים הוסט, וזה דומה למילה הוסט, אורח. לכן הוא שאל מה פירוש המילה הוסט, והבין מה שהבין רבנו. שמיני עצרת, שבת כ"ב בתשרי, שמחת תורה. בסעודת הבוקר ישבו הרבה אנשי שלומנו אצל רבנו זל, ורבנו זל דיבר נפלאות כדרכו, ובתוך שיחתו הקדושה אמר העניין שעל חליף טוב יכולים לראות כל הכלים של בית המקדש. זה תורה בדקותי מורן, סימן רשע אין חט, שבתורה הזאת רבנו אומר שעל סכין השחיטה אפשר לראות את כל הכלים של בית המקדש. והתלהב רבי נתן כל כך עד שהרים קולו ואמר, רבי, כמדומה לי שאין לכם לקנה שום צדיק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. רבי נתן הבין את הדיבור הזה של רבנו וכל כך התלהב ואמר לרבנו, אתם לא יכולים, אתם לא צריכים לקנות שום צדיק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, מרוב הערצה והגדולה של רבנו. השיב לו רבנו זל, זה בדיוק פירוש הפסוק, כתוב בפרשת במדבר, בקנאו את קנאתי, פרשת פנחס, בקנאו את קנאתי. רבנו מסביר את הפסוק, מה זה בקנאו את קנאתי? פנאת הצדיק, שאינו מקנה שום צדיק, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הוא מקנה רק בקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להגיע למדרגה של הקדוש ברוך הוא. הוא מקנה בקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, אני רוצה להיות כמוך. כמו שאתה טוב עד אין סוף, כמו שאתה חסד עד אין סוף, כמו שאתה שלם עד אין סוף, בכל המידות הטובות עד אין סוף, אני רוצה להיות כמוך, רק בך אני מקנה. ורבי נתן מעוצם הרגשתו, בעומק הפירוש הפסוק הזה התלהב עוד יותר, והרים קולו וצעק, אולי רבנו, מה שאמרו חזל בסנהדרין, מסכת סנהדרין, אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת, היינו, רבי נתן עכשיו צועק לרבנו מרוב ההתלהבות, מה שחזל אמרו בגמרא, שאין המשיח לא יבוא אלא בהיסח הדעת, זאת אומרת, אולי כוונתם שהוא כבר בעולם נמצא, ולא ידעו כי כבר הוא נמצא, וזה הכוונה שהוא יבוא בהיסח הדעת. השיב לו רבנו זל, תסתכל שם בגמרא, ותראה שגם רב נחמן אמר כן. רב נחמן בגמרא אמר בשיחה עם שאר התנאים כשדיברו על המשיח, אז הוא אמר, אם המשיח נמצא בחיים אז אני הוא. ככה אמר רב נחמן. וסיים רבנו זל בפנים שוחקות לרבי נתן, אמר לו, אנה הוא, אנה הוא, אני הוא, אני הוא. ואחר כך דיבר רבנו זל הרבה בעניין לדון את הכל לכף זכות, אפילו רשע גמור, את כל המאמר בסימן רש פי ב', ושמי שיכול ללמד זכות על כולם יכול לעשות ניגונים. צריך להבין את השיחה הזאת. פה רבי נתן הוא פתאום נדלק והתלהב וזרק לרבנו את מאמר חזל, שמה שחזל אמרו שבן דוד המשיח יבוא בשיח הדעת, רבי נתן הסביר שהכוונה בשיח הדעת שהוא בא, שהוא נמצא ואף אחד לא יודע שהוא נמצא. והנה הוא נמצא. אז רבנו הישיב לו, כן, נכון, זה בדיוק מה שכתוב בגמרא. שרב נחמן בגמרא אמר שאם הוא מהחיים, אז זה אני. אז רבנו אמר, כשהוא ציטט את רב נחמן מהגמרא, שאמר, אנה הוא, אנה הוא, אז רבנו המשיך לחזור על המשפט הזה וחייך. אנה הוא, אנה הוא, אני הוא, אני הוא, אני הוא. פשוט רבנו רמז שהוא המשיח, כמו שהוא אמר, הספר שלו זה התחלת די גאולה.
Thank you.
מנשבות ועלים שנושרים הכל כבר מוכן כאן לבואם של גשמים או עם ישראל קוזקים טהורים ותפילות נישאות בקשי יש מברכה מלווים בשמחה ירדו עלינו על אדמתנו יש מברכה מבשרים הצלחה
אחרי הדיבור הזה יש איזה שיחה שהבעל שם טוב הקדוש ברך את יהודי אחד בזמן הבעל שם טוב כן רבנו הרי הבעל שם טוב נפטר לפני הולדת רבנו אז היה איזה יהודי אחד אצל הבעל שם טוב וברך אותו הבעל שם טוב שיזכה לקבל פני משיח צדקנו. וערך ימים אותו אדם, אותו זקן, ובזמן רבנו זל היה כבר בגיל 115. ומרוב זקנותו כבר נמאס לו לחיות. והיה נוסע אל כל הצדיקים להתעונן לפניהם ולספר להם שהוא כבר נמאס לו לחיות והוא לא יכול למות. כי הבעל שם טוב ברך אותו שהוא לא יעמוד עד שהוא יראה את המשיח. והוא כבר נמאס לו, רוצה למות, והוא עוד לא פגש את המשיח. והוא כבר זקן. כן, הוא לא יודע מה לעשות. ושום צדיק לא יודע מה לענות לו. כל אחד כיבד אותו, הוא בא לכל הצדיקים של הדור, וסיפר להם את הבעיה שלו, שהוא רוצה כבר לעזוב את העולם, והוא לא יכול לעזוב עד שהוא לא יראה את המשיח. פעם אחת בא לעיר ברסלב ושמע שגר כאן הנכס של הבעל שם טוב, הכוונה על רבנו, אמר, טוב, אצלו עוד לא שאלתי אותו, את כולם שאלתי, בוא נשאל את האברך הזה, את רבנו, הברכה שקיבלתי מהבעל שם טוב. ונכנס לרבנו זל והתחיל להתלונן. דה, כבר אין לי סבלנות לחכות עד שאני אראה את המשיח, והחיים כבר נמאס לי, כבר בין 115. ורבנו זל שמע על זה, וחייך ולא אמר לו דבר ויצא הזקן מלפני רבנו זל ותכף נכנס בדעתו אולי הבעל שם טוב התכוון לבחור הזה שעכשיו הייתי אצלו רבנו ונפטר אחרי יצא מרבנו זל חזר לביתו ונפטר בשיבה טובה שמי הוא שלום בעצם יום בית איסרו חג סוכות כבדלת בתשרי. היה רבנו זל נבהל ונחפז מאוד לנסוע ללמברג, וכל אנשי שלומנו הכינו בזריזות עגלות ללוות את רבנו זל כנהוג, וכן אותם העשירים, התלמידים של רבנו, שלקחו מקודם את רבי נתן, כמו סיפרנו שהיה להם איזה עסק במעלוב, חזרו עכשיו ורצו לנסוע לעיר מעלוב, ולא רצו לקחת את רבי נתן איתם. אך הוא הפציר בהם מאוד, והר הפצרות התרצו לקבל אותו עמהם. אך התוכנית שלהם בנסיעה הייתה ללוות רבנו זל עד העיר קרסני, ומשם הם יסעו למעלוב. ומחמת שרבנו זל נכנס בזריזות גדולה אל העגלה שלו, התחיל לנסוע תכף ומיד. וכן העשירים שכבר היו מוכנים עם העגלה שלהם, גם כן נסעו תכף ומיד אחרי העגלה של רבנו זל, אולם כל העגלות של שאר אנשי שלומנו התעכבו קצת, עד שנכנסו ועד שהתחילו לנסוע, עד שהכינו את העגלה, לקח קצת זמן. רבי נתן נשאר לנסוע עם העגלות של אנשי שלומנו, כי כן אמרו לו העשירים שיסע עם אנשי שלומנו עד העיר קרסני, עד שם הם ייקחו אותו, ושם יקבלו אותו לנסוע עמהם לעיר מעלוב. זאת אומרת, אלה העגלות של הסוחרים, אמרו לרבי נתן, אתה תיסע עם העגלות האחרות עד קרסני, ובקרסני אנחנו נצרף אותך לעגלות שלנו למעלוב. כזכור, הוא רוצה להביא את אשתו ממעלוב. ולרבי נתן כאב כל הדבר מאוד, והיה לו צער גדול מאוד, כי היה נחשף מאוד, אולי יזכה לסבוע בסוף הסמחות ראיית פניו הקדושות של רבנו זל. ואולי יזכה גם לשמוע עוד איזה דיבור מרבנו זל, כי ליבו בער בשלהבת, בתבערת אהבה אל רבנו זל. אך אף על פי כן זרז מאוד את העגלות שיסעו ונעשו אחרי רבנו זל, אך כבר לא השיגו אותו. ומרוב הבעלה שכח רבי נתן את התיבה שלו עם הכתבים שלו, את מה שהוא כתב, את הליקוטי מורן הוא שכח, בדרך בכפר פיצ'רה. והוא הוכח לשלוח אחריהם איזה שליח שלהביא לו אותם, ונתם נהיה לו עוד עיכוב. אחר כך הגיעו למקום חניה ששם עומדים כל העגלות, ופגשו שם את רבנו זל, ושמח רבי נתן מאוד, אך רבנו זל לא דיבר עמו כלום. ובתוך שהם הגיעו והתחילו לתל מספול לסוסים, כבר נסע רבנו זל. עד שהם הכינו רבי נתן, העגלות שלו אוכל לסוסים, כבר רבנו נסע. כי הוא היה שם כבר מזמן, קודם להם. ואחר כך נסעו כל העגלות גם כן ורדפו אחרי רבנו זל. ובתוך כך פנה היום והגיע הלילה, והיה רפש וטיט, בוץ, ונסעו לאט לאט. ורבי נתן היה ירא, אולי נסע רבנו זל לאיזה אכסניה בסוד, ואיש לא ידע איפה הוא, ולא יפגוש אותו, כדרכו על פי רוב, וחשב בדעתו, איכן נמצא עכשיו את רבנו זל בלילה, כי יכול להיות שמחרת ייסע רבנו זל על הבוקר, ואני לא יפגוש אותו. אחר כך מאוחר בלילה, הגיעו כל העגלות לעיר קרסני, ונודע להם תכף איפה רבנו מתאכסן, איזה בית מלון, כי שם רבנו לא הסתיר עצמו, וידעו כל בני העיר ממנו, ובא רבי נתן רבנו זל, ובתחילה רבנו לא קרב אותו, לא התייחס אליו. אחר סעודת הלילה נכנס רבי נתן עם עוד כמה מאנשי שלומנו אל רבנו זל בחדרו, ענה ואמר לרבי נתן, על מה אתה במראה שחורה רבי נתן, למה אתה עצוב? ככה רבנו אומר לו. אולי אתה מתחרט על מה שהתחלת להתקרב אליי? ועמד נחלם ומתבייש רבי נתן ממה שרבנו אמר לו, וענה בשפה שקטה, לא, אני לא מתחרט רבנו. אמר לו רבנו, אם כן, למה אתה במראה שחורה? למה אתה עצוב? השיב רבי נתן, אני רוצה להיות איש כשר, ואני לא כזה. ענה לו רבנו, אם כן, שאתה רוצה להיות איש כשר, אז מה לך לדאוג? יש לך רצונות כל כך טובים, אז למה אתה בעצבות? לא אם אתה רוצה להיות איש כשר. כל העולם עובדים בשבילך, תורחים בשבילך. זה נוסע לפה וזה נוסע לפה, וכל העולם זז מכיוון לכיוון, וזה רק בשביל האנשים הכשרים שרוצים לעשות רצון השם. אז למה אתה בעצבות? ובדיבורים האלה החיה מאוד את רבי נתן, ואז נפתח פי רבי נתן ואמר רבנו זל, הייתי סבור שלא אראה אתכם עוד היום, והנה זכיתי לראותכם ולדבר עמכם. אמר לו רבנו זל, אנחנו צריכים עוד להתראות, ואנחנו עוד נתראה, נתראה ונתראה ונתראה ונתראה.
החושך ברק להראות שאין סוף לאלוקים, דרכים להתגלות. הקפצן ברחוב, החיוך הנידף, הספר הטוב, הסוהר באגף, חוגות השנה, שינויי מזג האוויר, החייל בתחנה, הפתקים שבקיר, ההוא שאתה בטוח שאתה מכיר, האיש שחלף, הרגע שבו היית שותף, כמו בת כל
אנשים. מבטיח לו רבנו רבי נתן שיזכה להתראות עמו פנים אל פנים כמה וכמה פעמים, לעולמי עד ונצח נצחים, גם בעולם הבא. אמר רבי נתן, כי באותה עת, רבי נתן מספר את זה, כבר נסעתי אחרי יום הכיפורים לעיר מעלו, והייתי סבור שלא אראה אותו עוד, את רבנו. ואחר כך זכיתי לחזור ולבוא אליו ולכתוב לפניו את הספר הנורא, ספר הנשרף. וזכיתי לשמוע מה ששמעתי ולהיות אצלו כל ימי הסוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה. ואחר כך הייתי סבור שלא אזכה לראותו עוד היום. ועזרני השם יתברך גם ללוותו. וכן אחר כך הייתי סבור בכל פעם שלא אראה אותו עוד, את רבנו. והשם יתברך עזרני כמה פעמים, פעם אחר פעם, לחזור ולראות אותו מחדש. והוסיף בחזון נפלא והבטיחני מרחוק. רבנו הבטיח לי להתראות עמו פעם אחר פעם, עוד כמה וכמה פעמים וכו'. ודבר זה נוהג עד היום, כי מי שזוכה לשמש את רבנו זל אינו רואה רק את הפסיעה הראשונה ולא יותר, והשם יתברך זקן לשמשו לנצח נצחים. רבי נתן פה מספר כמה קשה להיות קרוב לרבנו. כל מה שעושים בשביל רבנו זה קשה, במיוחד מה שרבנו זל ביקש, שיפיצו את התורה שלו. אז כל דבר ודבר, אם תכנס בחשבון שצריך לעשות א', ב', ג', ד', להתבלבל ולא כלום. אתה תסתכל רק על הצעד הראשון. תעשה צעד אחד קדימה, אחרי שהוא ייגמר, תעשה עוד צעד קדימה ועוד צעד קדימה, ככה לאט לאט. ואז אמר רבי נתן, והשם יתברך יזכני לשמשו לנצח נצחים. ועיקר השימוש של רבנו זה להפיץ את תורתו. אז כל מי שיכול, מה שיכול לעשות בשביל רבנו, נזכור, רבנו אמר, אני לא נשאר חייב, מי שעושה בשבילי, אני משלם בו, אני משלם לו. הפצה, לדבר עם אחרים, לדבר תורות של רבנו, לשלוח אס-אם-אסים לאנשים, לשמוע שיעורי תורה, זה דבר נפלא שרבנו משלם על זה. בכל יום שיבוא
מחכה לו בכל יום שיבוא.
יום ג' קפה בתשרה בבוקר, אחר שגמר תפילתו כוותיקין, אכל פת שחרית ולא רצה לדבר עוד עם שום אדם, ואחר כך תכף מיד נסע בזריזות מיד רבנו. ולרבי נתן בערת שוקה עצומה בליבו לחזור ולראות את רבנו, את פניו הקדושות של רבנו עוד פעם לפני שהוא נוסע, וכל שכן אולי יזכה לשמוע עוד איזה דיבור, ולהזכיר לכם שכבר רבנו אמר לפני כמה חודשים שהוא הולך להסתלק מהעולם. אז תארו לכם מה הרגיש רבי נתן, שהייתה לו כזאת אהבה לרבנו זל, שהוא מסר את כל חייו, משפחתו, ילדיו, כל הקריירה שלו שסידרו לו, גם בתור אב בית דין, להיות אב בית דין, גם ויתר על כל העושר שהיה להורים שלו, שנידו אותו מכל העושר הזה בגלל ההתקרבות לרבנו זל. אז תראו לכם מה עבר על רבי נתן בהרגשה שכל הזמן דופק לו בראש המחשבה, רבנו עומד להסתלק מהעולם. על כן התחיל לרוץ ברגליו אחרי העגלה, ואף על פי שוודאי קשה להולך רגל להשיג העגלה עם סוסים חזקים שנסע במהירות גדולה, אף על פי כן אמר רבי נתן בדעתו, אמא, אני ארוץ רגלי אחרי רבנו זה, אחרי העגלה, אולי השם יסבב שאני אשיג את העגלה. וכן היה, שרץ כברת ארץ אחרי העגלה, ובתוך כך הגיעה העגלה לאיזה הר, ואז התחילה להעית, ואחר כך עברו איזה גשר, ושם הקדים רבנו זל, ושם הקדים עצמו אחד מהתלמידים שהשיג את העגלה, שהוא נסע לפני כן וחיכה על הגשר לרבנו זל, כי ידע שבגשר העגלה טעית, על כן עמד שם וחיכה, כי ידע שבאכסניה לא יוכל לדבר עם רבנו זל, על כן הקדים עצמו כאן בגשר, ומחמת העיכוב בהר והעיכוב בגשר, על ידי זה השיג רבי נתן את העגלה של רבנו. וכן רבי נפתלי, חבר של רבי נתן, כשהוא ראה את רבי נתן רץ, התחיל גם הוא לרוץ בלי לדעת מה קורה, התחיל לרוץ. ועמדו שם על יד הגשר שלושתם. ורבנו זה לראה להם פנים שוחקות ומסבירות, כשראה את שלושתם ונהנה. ענה ואמר להם רבנו זה, על מה אתם רוצים? או שאברך אתכם, או שנגיד לכם תורה. ענה רבי נתן ואמר, רבי, הברכה תברכו אותנו אם ירצה השם, שתחזרו ותבואו בשלום לבתיכם מהעיר למברג. אתה אמור לנו תורה. והתלבב רבנו זל כדרכו, ופניו בערו כלפידים. ענה ואמר, אם כן, אני אספר לכם התחלה מן הנסיעה שלי, למה אני נוסע לעיר למברג. ואמר לפניהם כל העניין של סוף התורה, אז המרה גילה להם את התורה ראש פי בית, את סוף התורה, שהצדיק הוא השליח ציבור והוא נשלח מכל הציבור, ובכל דור ודור יש רואה שהוא פינת משה, משיח, ובונה משכן, ופירש להם את סוד המשנה, באמת אמרו החזן רואה היכן התינוקות קוראים, כמו שכתוב בליקוטי מורן, וקיבל רשות מאיתו אותו איש שחיכה אל רבנו זל ונשק את ידו של רבנו זל. אחר כך קיבל רבי נתן רשות ונשק אותו גם כן בידו, וכן רבי נפתלי, ותכף ציווה רבנו זל לבעל עגלה ויסע משם בשלום אל העיר למברג. כשנסע רבנו זל התחילו לרוץ אחרי העגלה רבי נתן ורבי נפתלי, והאיש עמד על יד הגשר, ורצו אחרי העגלה עד שנעלמה העגלה מעיניהם. תראו איזה אהבה הייתה להם לרבנו, ובאמת, כל מי שלומד את תורות רבנו, את השיחות שלו, אין מצב שלא יתאהב ברבנו. למה אהבה נובעת ממי שמציל לך את החיים, מי שעושה לך טוב. ומי שלומד את תורה של רבנו, רואה איך הוא הציל לנו את החיים, איך הוא הפך אותנו מאנשים הכי מסכנים שבעולם, לאנשים שיכולים לחייך, לשמוח קצת.
בכל רחוב, בכל פינה בדלת יעידו שהיה קונה. לאן הלכת מכאן? חולף עובר הזמן, ומאחור הזיכרונות עוד לא שכחנו. שכה אהבנו, שכה אהבנו. צור מי שלא נזכור ודאי לנצח, ואת דרכו את זו אשר סלן. ימים עוברים, השקט כאן צורח, וכעגו השם אותי חלה. לאן הלכת מכאן? חולף עובר הזמן, ומאחור לאן הלכת מכאן? חולק עובר הזמן, ומאחור הזיכרונות עוד לא שכח.
אחר כך נסעו העגלות של העשירים אל העיר מעלוב, ולקחו איתם את רבי נתן, וכשבא אל בית חותנו כבר הוא פגש אותו שם, כי חותנו כבר חזר, והראה לו פענים זועפות, כי לא הייתה רוחו נוחה כלל מכל הנסיעה שנסע רבי נתן לרבנו זל, בפרטיות שהיה אצל רבנו זל, אז הייתה אשתו חולה מסוכנת, אז חמיב היה בכעס עליו, כי לא היה מי שישגיח עליה, כי חותנו וחמותו היו בעיר קרמיניץ, והיה רעש בכל העיר, כל העיר דיברו על זה, איך בעל עושה דבר כזה, לא מתבייש, לעזוב אישה חולה וללכת לרב שלו, ככה התלוננו על רבי נתן. על פי כן, סוף כל סוף התפשרו איתו. כי רבי נתן התחיל להסביר להם בסבלנות כמה רבנו זל גדול, שבזכות רבנו זל נשארה זוגתו בחיים. ועוד דברים כאלה, הרבה דיבר עמהם עד שעזבו אותו. ערב שבת קודש פרשת בראשית, כ"ח בתשרי, הגיע רבנו זל לעיר וולשציק, בערך 110 קילומטר מהעיר קרסני, ושם הוא הגבול לעבור לעיר למברג. כן, הייתה מלחמה בין הבולשוויקים לבין האוסטרים אולי, ואז הפרידו, חצו את המדינה ועשו גבול, מה שנקרא פולים ואוקראינה. אז לא הניחו לעבור את הגבול. וישב שם רבינו זל בערך שבועיים. פעם אחת חלם רבינו זל בלילה, שעמדו חילות רבות מהקיסר של רוסיה, וכן כנגדם חילות רבות מהקיסר של ווין, זה הקיסרות שהייתה במלחמה עם רוסיה, וכבשו חצי-חצי, חלקו את המדינה לשתיים. וככה רבינו חלם שהם באו אליו, וביקש רבינו זל מאדון אחד שייתן לו לעבור את הגבול. ככה בחלום, ואומר לו, אתך, אני בוודאי, אני לא אתן לך לעבור למדינה שלנו. כי אני מפחד שאתה תבלבל את המדינה. והלך רבינו ביקש מהקיסר שיעבור את הגבול. אז אמר, אני לא מתיירב, ואני נותן לו לעבור את הגבול. ככה קיסר אומר לו בחלום. וקיץ רבנו זל וסיפר לאיש שהיה עמו את החלום, ואמר, אני בטוח שהיום אני עובר את הגבול. יום אי, היי בחשבן, הגיע רבנו זל ללמברג, וכל הנסיעה הזאת הייתה פליאה נשגבה, ולא ידע איש פירוש עליה. הרבה אמרו שנסע לרופאים, והרבה אמרו פשטים אחרים, אבל כולם טעו, כי כל עניינו נעלם ונסתר מאוד מעין כל חי. ורבנו זל בבוא לעיר למברג, שכר לעצמו דירה ולא רצה ללכת אל שום בריאה, כולם רצו לארח אותו, והיה שם איש בעל הכנסת אורחים, שכל הגדולים היו אוכלים אצלו, ורבנו לא רצה. על כן כשראה רבנו זל שם בפעם הראשונה, אותו עשיר בעל הכנסת אורחים ראה את רבנו, מצא חן בעיניו מאוד דמות רבנו זל, והתחיל להפציר בו שיבוא להתאכסן אצלו, והוא יפנק אותו ויתן לו בית ויתן לו אשל. והשיב לו רבנו זל, לא, יש לך בלא זה הרבה, או יש לך מלא אורחים, נכון? אז אני רוצה לזכות במצווה הזאת בעצמי, שאני ארח את עצמי. אף על פי כן הפציר הבעל להכנסת אורחים מאוד רבנו, עד שהוכרח רבנו זל להבטיחו שיוכל אצלו סעודה אחת. וכן היה, פעם אחת בא אליו רבנו זל סעודה אחת, ואכל אצלו. אחר כך אמר רבנו שהוא מקנה אותו. הוא יושב כמו אדמור העשיר הזה, עם חסידים, אבל יש בו מעלה, אני מקנה בו במעלה הזאת, שכל אלה שבאים לאדמורים, הם נותנים לאדמורים כסף. ופה העשיר הזה הוא יושב כמו אדמור, אבל כל מי שבא אליו, הוא נותן לו כסף לפני שהוא הולך. ובעניין החלום שסיפרנו מקודם, אומר רבי נתן, לא נכתב בזמנו החלום, שהצדק היה, כמו שאמר בחלום, אותו אדון אמר לו, אני לא אתן לך לעבור שלא תבלבל את המדינה. כי כן עשה רבנו זל, כשהוא נכנס למדינה שם, הוא הכניע שם את האפיקורסים, את הכפירות שהיו שם. באותה המדינה זו הייתה עיר של פילוסופים, של רופאים גדולים, של כל מיני אינטליגנטים שהיו כופרים בתורה, ורבנו הגיע לשם, אז הוא הכניע את הכפירה. אחרי זה רבנו סיפר לנו הרבה מאמונה פשוטה, ואמר תורות ארוכות, וכן סיפר את הסיפורי מעשיות אחרי שחזר משם, והכל היה כדי להשאיר אור האמונה בעולם, אשר לאורו ניסה עד התגלות המשיח, שירבוש את העולם.
עצמי לא שמעתי, את תפילותיי שרתי, שמחתי עם הים, כי אין ירוש, אין ירוש, מעכשיו.
אחר כך ביות רבנו זל בלמברג, חלה מאוד מאוד והיה בסכנה גדולה, ושכב זמן רב במיטה, ולא היה יכול לקום, וכן לא היה יכול לשכב רק על צידו השמאלי. והביאו לפניו כמה דוקטורים, ולא היו יודעים מה אימו, ואיזה חולת יש לו, ומהי רפואתו. והיו הרופאים מחולקים ביניהם. זה אומר ככה, וזה אומר ככה, אז ראה והבין רבנו, שכל חוכמתם ברפואה היא אבל אבלים. ופעם אחת בא לפניו דוקטור גדול, ודיבר הרבה עם רבנו זל, והעיד לפניו בעצמו הדוקטור, שטוב להתרחק מרפואות ודוקטורים בתכלית הריחוק. ואמר שכבר חקרו כל כך בחוכמת הרפואה, עד שעכשיו אינם יודעים כלל לכלל כלום. כי מריבוי חקירתם כבר ראו שאי אפשר לחקור ולברר אמיתת הדברים על מכונם. גם סיפר לפניו הדוקטור שיש מחלוקת גדולה ביניהם בענייני רפואות, והם בעצמם, היינו הדוקטורים, מחולקים בעניין איזושהי מחלה מסוכנת, איך להתנהג בה. כת אחד אומר שכל הדברים החזקים, שיש להם חריפות, מזיקים להולת הזאת, וצריך החולה רק דברים שהם בהפך, וכת אחרת אומרת בהפך, שצריך לזה החולה דווקא דברים חזקים, ודברים מתוקים, מזיקים מאוד להולת הזאת, וכל אחד מהכיתות מביאות ראיה לדבריהם. ולפי דעת כל אחד מהכיתות, מי שמתנהג ההפך מדעתם, הוא שם המוות, חז ושלום, לפי דעתם. נמצא שלפי דעת כת זו, כל ההנהגות של החולה הנ"ל שמתנהג על פי דוקטורים של הכת השנייה, הם שם המוות, ולהפך, וכן להיפוך לפי כת אחרת, וכל אנשי אחד מהכיתות הם דוקטורים גדולים מופלגים מאוד בחוכמת הרפואה. אבל פי כן, אינם יכולים לכוון האמת למיטה, וגם אי אפשר לברר בחוש עם מי האמת. כי לפעמים נראה בחוש כפי דעה זו, לפעמים להפר ואי אפשר לברר הדבר כלל. ובתוך כך התגברה מחלתו מאוד מאוד, והיו לרבנו זל איסורים גדולים מאוד מאוד, והיה חלוש מאוד, עד שנודע התפרסם שרבנו הסתלק מהעולם בלמברג. והשמוע בא עד העיר מעלו ולרבי נתן, והצטער רבי נתן מאוד עד כלות הנפש מהשמוע הזאת. אבל מעט השם הייתה זאת שנתוודה בדרך נס, שהשמוע היא שקר. רק האמת שרבינו זל הוא חלוש מאוד מאוד. אז הנה כל הנחל העיקרים, כאן הסתיימה תוכניתנו, בעזרת השם, שבוע הבא, שעה 21:00, אם ירצה השם, תשתדלו כמה שיותר להפיץ את אורו של רבנו, תודיעו, תפרסמו לחברים שלכם על הרדיו, על השיעורי תורה שיש ברדיו, על התוכנית הזאת, תתאמצו קצת, לפרסם יותר ויותר את רבנו, ורבנו אמר שהוא לא נשאר חייב, הוא משלם, ובאמת מי שעושה למען רבנו זוכה לראות באמת את מה שהוא זוכה מרבנו, את הטובות שהוא זוכה להם, במיוחד החיות שרבנו מכניס לאדם שמקורב אליו. אנחנו מעלים את השיעורים, מקליטים אותם, ומי שרוצה את השיעורים הקודמים ייכנס לאתר של שמחה באינטרנט לרדיו ברסלב כל הנהל, ושם יש לשונית, שם יש שיעורים מוקלטים, ויוכל להוריד את מה שכבר הקלטנו עד היום.